רדיו סול COIL, הרדיו של ישראל. פודקאסט, אחד מהטרנדים החמים שיש היום. רוצים להקליט פודקאסט משלכם? רוצים שכל העולם ישמע אתכם? רדיו סול, הרדיו האינטרנטי הגדול בישראל, מזמין אתכם לאולפן ההקלטות האיכותי והמקצועי ביותר, עם פודקאסט אודיו ווידאו כולל גרין סקרין. לפרטים נוספים חייגו 03-677-3636. עמותת קול נותן, המרכז לסיוע חברתי. עמותת קול נותן מסייעת למשפחות נזקקות, חיילים בודדים, נוער, נוער בסיכון, אנשים עם מוגבלויות וצרכים מיוחדים. העמותה מקימה תוכניות סיוע והשרה בתחום התקשורת והמוזיקה ומקרבת בין תרבויות במגזרים השונים. תרומתכם קטנה כגדולה יכולה לסייע לאלפי אנשים. לתרומות חייגו עוד היום 03-677-3636. עמותת קול נותן, המרכז לסיוע חברתי.
קול נותן, המרכז לסיוע חברתי.
מאזינים לתוכנית קסם עולמי, מסעות מהכורסה, בהגשת חווה דורני.
כמו הצועני מסתובב לי בעולם, והעולם כולו ביתי. כמו הצועני מסתובב לי בעולם, והשירים בנשמתי. כמו הצועני, השירים.
ערב טוב, צופים וצופות יקרים, מאזינים ומאזינות יקרים. שמעתם אצלי לפתיחה שלי, דעו לכם שאנחנו עומדים לצאת למסע מרתק וחוצה יבשות. שמי חווה דורני, אני ידועה בכינוי חווה חוויה, ואני מגישה לכם את התוכנית קסם עולמי, מסעות מהכורסה, הדרכון הקולי שלכם לעולם. תתכוננו לשעה של הרפתקאות, תגליות, צבעים. בכל פרק נבחר מדינה אחרת ותרבות שונה ונצלול עמוק לתוכה. ובכן, מי אני בעצם, אתם שואלים? חווה דורני, אני מורה דרך בישראל, כבר 20 שנה, מדריכת טיולים במזרח הרחוק ובאירופה. כמו כן, אני גם מרצה וחוקרת בנושאי היסטוריה, תרבויות, אומנות ומוזיקה. אני בעלת תואר BA ו-MA במדעי החברה והרוח, בדגש על אנתרופולוגיה וחקר תרבויות. בכל יום שלישי, בשעה 6, אני מגישה לכם בתוכנית קסם עולמי, מסעות מהכורסה, תכנים על תרבויות מעניינות ותיירות בארץ וברחבי העולם. ואתם יודעים שאני אוהבת מאוד לצטט את הפילוסוף הלטיני מהמאה הרביעית, סנט אוגוסטינוס. הוא כתב ככה, העולם הוא ספר, ואלה שאינם מטיילים בו קוראים רק דף אחד. ובכן, אני ממש מתרגשת להגיש לכם לתוכנית השלישית, תוכנית מספר 3, ברדיו סול, הרדיו האינטרנטי. אני מזכירה לכם שאנחנו בשידור חי, ואיתי באולפן נמצא טכנאי אבנר. היי אבנר. בכל תוכנית אנחנו נחקור יחד מדינה אחרת, את התרבות שלה, נפענח את המסורות ונאזין לצלילים של אותה מדינה. אבל הפעם... רגע, שנייה. אצלנו העולם בא אליכם, עד הקורסה שלכם בבית. מדי פעם בשביל להעמיק את החוויה, אנחנו נארח כאן באולפן איש מיוחד, אבל הפעם אנחנו לא מארחים באולפן, הפעם אנחנו מארחים בשיחת טלפון, אישה מאוד יקרה, דולי רוזנברג, שנשמע אותה בהמשך, שהיא קשורה בקשר מאוד מיוחד לתרבות שאנחנו הולכים לדבר עליה היום. אז תתיישבו בנוח בקורסה, תפתחו את הראש והלב, כי התוכנית קסם עולמי, מסעות מהקורסה, היא יוצאת לדרך. ומהו היעד הבא? היום בתוכנית בחרתי לדבר על עם ולא על מדינה, על לאום ללא מדינה, על הצוענים בעולם וגם בארץ. האם ידעתם שיש בארץ צוענים? תכף לפני שנצלול לנושא שלנו, נשמע את השיר של ירדנה ארזי מהאלבום שלה, של שירי הצוענים, שיר שקוראים לו רוח ואש.
שנו במורד במסחלת הפלאים חורף יישאר איתי כי התחבתי תן לי גשם תן לי פור כשבחוץ הכל מפור כשרש בנשמתי תן לי גשם תן לי פור כשבחוץ הכל מפור כשרש בנשמתי תן לי גשם תן לי פור כשבחוץ הכל מפור כשרש בנשמתי אני גשם תן לי חור כשבחוץ הכל אפור כשל אש בנשמתי
עכשיו בשידור חי קסם עולמי מסעות מהקורסה בהגשת חווה דורני
ובכן, יש לי עמוד בפייסבוק שנקרא חווה דורני חווה חוויה. אנא, עשו לי לייק ותרשמו לי, מעניין אותי לדעת, האם אתם מכירים צוענים בישראל? האם שמעתם שיש צוענים בישראל? האם ידעתם שיש צוענים בישראל או פגשתם? ובכן, אולי תתפלאו, יש קהילה של צוענים בישראל. היום בתוכנית אני מקווה שנספיק להגיע לקהילה בישראל, אבל אנחנו נבדוק. בעצם בתוכנית, מאיפה הגיעו הצוענים? האם אתם יודעים מה מקור שמם? האם הצוענים חטפו או חוטפים ילדים? מה דעתכם? תרשמו לי בדף הפייסבוק, זה חשוב לי לדעת. אתם זוכרים שהיו פעם סיפורים על חטיפות ילדים של, על ידי הצוענים? ננסה לאשש או להפריח את הטענה. מה שפתם של הצוענים? מה הידתם? ועוד ועוד שאלות שמסקרנות, ואנו נשתדל לענות עליהם היום בתוכנית. יחד עם זאת, לפני שניגש לנושא המרכזי של הצוענים, אנחנו בדרך כלל מספרים על חדשות תיירות מהעולם, שתדעו בעצם אנשים נוסעים לכל מיני מקומות, וזה חשוב בעצם שנדע. יש לנו בעצם חדשה מרעישה מתאילנד. הישראלים מאוד מאוד אוהבים את תאילנד. וקמבודיה, שגם כן היא מדינה מתוירת, הסכסוך אלים פרץ בין תאילנד לקמבודיה, קרבות, מה שנקרא, אפילו משרד החוץ בישראל, פרסם אזהרת מסע לישראלים, לא להגיע לאזור, אזור הגבול בין תאילנד לקמבודיה, לצערנו הרב המצב מסלים שם, שתי המדינות דוחות את ניסיונות הגישור, אבל פי שכמו שאני שמע, כמו שאנחנו מכירים את טראמפ, באיזשהו שלב הוא יטיל וטו על מה שקורה שם, בנקוק דורשת שפנום פן תפסיק את המתקפות הצבאיות ותפתור את הסכסוך, איכשהו שיסלים בימים האחרונים, הם רוצים שיחות ישירות ולא דרך מתווכות, מה שורשי הסכסוך? בדרך כלל, כמו שאנחנו יודעים, כמו סכסוכים ברוב המדינות, סכסוכי גבול כמובן, יש להם גבול יבשתי של 800 קילומטר, ויש להם מחלוקות ארוכות שנים כבר על שטחים, והמחלוקות האלה מובילים מעת לעת כל מיני אימותים צבאיים בין המדינות. חבל חבל, זה כמובן פוגע בתיירות, שהרי תאילנד, כמו שאנחנו יודעים, זה מדינה שכלכלתה נשענת על התיירות. ועוד חדשה עצובה, והפעם מרומניה. זוכרים לפני שבועיים שידרנו כאן תוכנית על רומניה, ועל דרקולה הנסיך צמא הדם, ועל הדובים שלא ממש הספקנו להרחיב על הדובים. הפעם אנחנו גם נדבר על הדובים, כי הצוענים יודעים איך להתנהל עם הדובים. דיברנו על כך שברומניה שהשטח שלה מכוסה שני שליש יערות, ובשולי היערות מסתובבים הדובים, אז הרומנים כבר יודעים להיזהר מהדובים, אבל התיירים לא כל כך. ולצערנו, בשבוע שעבר, תייר איטלקי עצר בצד הדרך בכביש טרנספגרשן, שהוא כביש ארוך מאוד בהרים ברומניה, הוא עצר כדי לצלם דובה והגורים שלה. ואז כנראה הוא עזר אומץ והתקרב, כנראה לעשות סלפי, אתם יודעים. אנחנו, מה שנקרא, התיירים אוהבים לעשות סלפי. כנראה שהוא תכנן לעשות סלפי עם הדובה והגורים שלה. הדובה כנראה נמאס לה באיזשהו שלב, פחדה על הגוריה, מה שנקרא, וטרפה אותו למוות. אז אני מבקשת להיזהר כשאתם בוקשים דובים ברומניה. ועכשיו נעבור לחדשה מלונדון. בלונדון, רכבת התחתית העתיקה בעולם. אני מדריכה גם בלונדון. ואתם יודעים שבלונדון רוב האנשים מגיעים באיזשהו שלב לרכבת התחתית. אז חם, רותח ולוהט ברכבת התחתית של לונדון. כבר מעל 160 שנה שהנוסעים ברכבת התחתית של לונדון סובלים מהחום העצום שיש להם מתחת לאדמה, במיוחד בחודשי הקיץ. החום הזה הולך ומחמיר משנה לשנה, אתם יודעים, התחממות גלובלית וכדומה. מיליוני פאונד הושקעו בניסיונות להביא פתרון, אבל לא הצליחו, ולנהגים של הקרונות של הרכבת התחתית ממש נמאס. ממש נמאס. הם החליטו שהם עוד מעט יפרצו בשביתה, מה שנקרא. גם הנושאים עצמם אומרים שלפעמים הם מרגישים כמו סאונה חינמית בקו המרכזי, בסנטרל ליין של לונדון. מאז ומתמיד הנסיעה ברכבת התחתית של לונדון לא הייתה מי יודע מה חוויה, אבל החדשות הרעות שזה הופך להיות גרוע וגרוע מרגע לרגע, במיוחד החום. צריך אפילו להבין שכשיש 10 מעלות בחוץ לרכבת על הקרקע, בתוך הרכבת עדיין יש 30 ומשהו מעלות, שזה ממש ממש בעייתי. מחאה מאוד מעניינת של פעילי האקלים, הם הפכו את הרכבת התחתית לסאונה אישית שלהם, ומה הם עשו? הם נוסעים ברכבת כשהם לבושים בחלוקי רחצה ומגבות שיער. הם פשוט מגיעים לרכבת, מחליפים בגדים, נכנסים לקרונות עם חלוקי רחצה ומגבות שיער, כדי להעלות את המודעות לחום. אז אני מתארת לעצמי שזה מאוד מבדח לפגוש אותם. יש לנו, באיזשהו שלב, בשנת 2003, ראש העיר של לונדון, של אז, קן ליבינגסטון, השיק תחרות עם פרס של 100,000 פאונד לפתרון. הוא ביקש פתרונות. תראו לעצמכם 100,000 פאונד למישהו שיביא פתרון. הם קיבלו 3,400 הצעות. חלקם פשוט הציעו שהנושאים לא ילבשו בגדים. הצעה מקורית ומעניינת. הצעות אחרות כללו חלוקת קרטיבים או תלוית תמונות של שלג. בפועל לא עזר שום דבר. התחרות נסגרה ב-2005 ללא פתרון. היו להם עוד פתרונות מוזרים, להניח גושי קרח גדולים מתחת למושבים, אבל הקרח נמס ואז הפך להיות שלולית. בקיצור, מעבררים תעשייתים אפילו, הם התקינו שם, אבל התברר שהחום שנוצר מהמנועים של ה... מעבררים, יצרו חום יותר בעייתי. בקיצור, הם בבעיה, והם מנסים, מומחי הנדסה מגויסים לפתרון, וכרגע לא נראה לנו פתרון באופק. עד לכאן בעצם חדשות מהעולם, ולפני שניגש לצוענים, נשמע עוד פעם את ירדנה בשיר על הצועניה, שתבינו, אנחנו מדברים על שיר שכתב אהוד מנור, קובי אושרת הלחין, והשיר מדבר על הצועניה שרוקדת בשיכרון חושים ופשוט שוכחת את עצמה.
שוכחת את עצמה, היא רוקדת ושוכחת מה הוא שמה,
היא רוקדת ושוכחת את אביה ואימא, היא עוצמת את עיניה והיא שוב ילדה תמימה, השבועה בחלומה, אלוהים דואג הלילה לשלומה. נעילה לילה 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 אין לה איש על פני האדמה, אלוהים דואג הלילה לשלומה. היא רוקדת עם הגוף והנשמה, היא רוקדת והקצב בדמה, היא רוקדת ולפתע נעלמת האימה, היא פורסת את ידיה והיא שוב ידה תמימה, השקיעה בחלומה, אלוהים דואג הלילה לשלומה. נעי נעי היא רוקדת ותמשיך לרקוד על כלות הנשימה, היא רוקעת ברגליה והיא שוב ילדה תמימה, השקועה בחלומה, אלוהים דואג הלילה לשלומה.
עכשיו ניגש לחלק העיקרי של התוכנית שלנו, כמו שאמרנו, על הצוענים. ובכן, קוראים לצוענים ג'יפסיז ברחבי אירופה, בעולם בדרך כלל. מאיכן הגיע השם ג'יפסי? למה קוראים להם ג'יפסיז? וכמו שאתם יודעים, במזרח אירופה יש להם שם גנאי, ציגן, ציגיינר, בטח שמעתם את השם הזה גם. זה סוג של שם גנאי, אני לא מציעה לאף אחד להגיד לצוענים במזרח אירופה ציגן, כי הוא מרגיש שזה שם גנאי, ובעברית אנחנו קוראים להם צוענים, נכון? אז רגע, בוא נתחיל עם ג'יפסיז. השם ג'יפסי זה עיוות של השם איג'פט. הם בהתחלה היו בטוחים, מה זה הם? באירופה חשבו שהצוענים הגיעו ממצרים. שיבוש השם של איג'פט, איג'יפשינס, יצא ג'יפסי, וככה השם נדבק להם, והם נשארו הג'יפסי. ציגן במזרח אירופה, אני לא ממש בטוחה מאיפה הגיע השם, מעניין גם אותי לדעת, אני אשמח אם מישהו יוכל לתת לי את התשובה, לכתוב לי בפייסבוק, זה מעניין מאוד. בעברית אנחנו קוראים להם צוענים, מאיפה בא השם צוענים? אז הראשון שהשתמש בעברית בשם צוענים, היה מנדל למוכר ספרים ב-1866, אנחנו נאמרים לפני קרוב 170 שנה, משהו כזה, הוא קישר את הצוענים, לפי השערה, אנחנו לא בטוחים, בגלל שהם הגיעו ממצרים, אז הוא קישר אותם לעיר צוען שבמצרים, וקרא להם צוענים. ואליעזר בן יהודה המשיך, אימץ את השם והמשיך עם זה. אבל איך הצוענים קוראים לעצמם? הם בעצם קוראים לעצמם רום, בני רומא, שפירושו בשפה שלהם בן אדם, או אדם. ומאיכן הגיעו הצוענים? מאיכן הגיעו הצוענים? יש ההשערה הנוכחית, כמו שאמרתי בהתחלה, חשבו שהם הגיעו ממצרים. היום כבר הגיעו למסקנה שהם הגיעו מצפון מערב הודו. לפי הניב, הדיאלקט של הצוענים, הבינו בעצם שהם לא ממצרים, שהם מאזור של רג'יסטן בצפון מערב הודו, וקרוב לוודאי שהם הגיעו בשלושה גלים, זה גם השערה, אין לנו סוג של הוכחה לזה, או זה לא ודאי, לא ודאי, אבל הצוענים כנראה הגיעו בשלושה גלים לכיוון מזרח אירופה. כנראה הגל הראשון היה לפני 2000 שנה בערך, זה מוזכר אפילו בכתבים על אלכסנדר מוקדון, שהתלהב והביא אותם למזרח אירופה. הגל השני, לפני 1200 שנה, אפילו מוזכרים בדברי היסטוריונים פרסים שהם עברו דרכם לפני 800 שנה בערך, והגל האחרון הגיע לפני 700 שנה עם המונגולים. על המונגולים אנחנו נייחד תוכנית שלמה על מונגוליה ועל המונגולים ועל ג'ינג'ס חאן, אבל כרגע אנחנו יודעים שהם הגיעו עם המונגולים שניסו לכבוש את אירופה במאה ה-13-14. והיום הריכוז הכי גדול של הצוענים היום הוא נמצא ברומניה, בבולגריה ובהונגריה, ואנחנו יודעים שברומניה באופן ודאי הם הרבה יותר במספרם משאר המדינות. יש היום בעולם משהו כ-10 מיליון צוענים, רובם באירופה. אנחנו לא בטוחים לגבי המספר, כי הם לא מדווחים על עדות, הם לא מדווחים על מוות, ואי אפשר לדעת אף פעם במדויק כמה יש. במאה ה-16 עד ה-19 אנחנו כבר יודעים שהם הגיעו לארץ, יש עדויות, יש תמונות, יש דיווחים שהם הגיעו, הם ישבו בירושלים, בגליל ובנגב. היום יש קהילה די גדולה במזרח ירושלים, שבהמשך אנחנו נרחיב על הנושא הזה. ובכן, מהי שפת הצוענים? אז כמו שאמרתי, אחרי שהם הבינו שהצוענים, אחרי שאיזשהו איש אקדמיה עשה מחקר על הניב שהצוענים מדברים בו, הם הגיעו להערכה הזאת שהם הגיעו מרג'יסטן, מצפון מערב הודו, אבל באירופה, בכל המאות כשהם פגשו אותם, הם היו בטוחים שזו שפה סודית שמטרתה לעבוד על האנשים סביבם. סוג של שפת גנבים. בעצם לצוענים אין שפה כתובה. אין להם כתב, והם לא קוראים וכותבים, הם רק מדברים בשפה שלהם. ומה קורה כשאין לנו שפה כתובה? והאדם עצמו לא יכול לכתוב. אתם יודעים, היסטוריה זה היסטורי, זה סיפור של עם. ואם הם לא כותבים, אז יש לנו עדויות, דוחות ומסמכים מאנשים מבחוץ. וכשאנחנו מדברים על אנשים אחרים שכותבים עליהם, זה כמובן מושפע מהדעה הסובייקטיבית של אותו אדם, של אותו היסטוריון, של אותו מספר ומדווח. ויש לנו כבר מתחילת המאה ה-15 עדויות כתובות ראשונות על קבוצה של צוענים שמגיעות לשערי העיר שלהם, לשערי הערים. ואתם יודעים, אנחנו מדברים על ערים שהיום סביבם חומות ושערים. ככה בדרך כלל, כמו שאצלנו בישראל, יש לנו את יפו שעד 1905 הייתה עם חובות סביבה ושערים, ירושלים, יש לנו את שערי ירושלים. אז הצוענים הגיעו לשערי העיר, כמובן שלא נתנו להם להיכנס. הם קהים, הם צבעוניים, הם שונים לחלוטין, לא נתנו להם להיכנס. הם היו מגיעים בדרך כלל עם מנהיג שרחוב על סוס, שהוא קרא לעצמו אודוקס או רוזן, לפעמים הוא היה מלווה במלכה או רוזנת לצידו, חלקם היו רכובים על סוסים, חלקם יושבים בקרקרות, וחלקם הולכים ברגל, מה שנקרא, קרקרות. אתם יודעים, זה לא קרקרות של ממש, אנחנו מדברים על עגלות. ויש לנו עדויות, למשל, עדות של בחור מפריז, שכתב יומן, הוא קרא לזה יומני של בורגני מפריז, 1427, הוא מתאר משפחה של בין 12 ל-15 איש, שירשו להם להיכנס בשערי העיר, לכל השאר כמובן שלא נתנו להיכנס, והוא מציין שהמון רב בא לראותם ביום השוק של סן דני, ביום ראשון. וכמובן, כולם באו לראות אותם. הקרקס הגיע העיר, מה שנקרא. יש לנו עוד עדות של סבסטיאן מינסטר, שהוא היה חוקר תרבות מפורסם מהמאה ה-16, הוא משוויץ. והוא כתב הרבה מאוד ספרים, האדם הזה בכלל, לפי דעתי אפשר לעשות עליו תוכנית שלמה, הוא הראשון שכתב בספר בשנת, במאה ה-16, 1552, הוא כתב ספר שהוא נקרא קוסמוגרפיה אוניברסלית, והוא הראשון שציין שהצוענים הגיעו מהודו ולא ממצרים כמו שחושבים. אז עד המאה ה-19 הוא הראשון שדיבר על זה. 1554 באנגליה חוקק חוק שאוסר על הכניסה שלהם לממלכה, ומורה לאלה שנמצאים לעזוב במיידי. אם לא, הם יוצאו להורג. אבל הם יכולים להישאר בתנאי שהם יוותרו על אורח החיים שלהם, על המנהגים שלהם ועל השפה שלהם, ומה יעשו? יהפכו למשרתים נאמנים של נתינים הגונים בממלכה. זה מה שנקרא, טוב, אין מילים לתאר את זה. אבל בכל הכתובים האלה, מהמאות הללו, הם מתוארים כשחורים, מכוערים, עלובים, דלים, מלוכלכים, מפיצי מחלות, גנבים, והנשים הן קוסמות או מכשפות ומגידות עתידות, שתכף אנחנו נדבר על מגידות העתידות, היו ניסיונות בלתי פוסקים לגרש אותם מרוב ארצות מערב אירופה. אבל למיטב הבנתי ומהמחקר שעשיתי, המצב הכי גרוע היה במזרח אירופה ובספרד, שם הם פשוט נמכרו לעבדות. שתבינו, בספרד, דרך אגב, לא ציינתי, הם נקראו חיטנוס. וכשהם הגיעו אחרי כן עם האוניות של הספרדים לדרום אמריקה, גם שם הם, עד היום הם נקראים חיטנוס גם בדרום אמריקה. אבל במזרח אירופה הם פשוט נמכרו לעבדות. יש לנו מסמכים ותעודות שעבדים צוענים הוחזקו בבתי אצילים ועשירים ברומניה, בבולגריה, כמעט עד סוף המאה ה-19, אולי גם במאה ה-20, אנחנו לא בטוחים לגבי זה. ועכשיו אני רוצה שתראו ציור מדהים של ג'ורג' דה לטור שמוצג במוזיאון המטרופוליטן בניו יורק. תסתכלו על הציור ומה הוא מתאר. יש לנו בציור הזה מסר סמוי ומסר גלוי. מה המסר הגלוי שאנחנו רואים? ג'ורג' דה לטור ש צייר את הציור הזה, הוא צייר את זה לקראת, אנחנו לא בטוחים לגבי השנה, אנחנו מדברים על לקראת סוף המאה ה-16, תחילת המאה ה-17, הוא מתאר את מגדת העתידות הצועניה, שמגיעה בכדי לקרוא את העתיד של הבחור. אתם רואים במרכז התמונה אלם חמודות, שבעצם מגיע לגברת הזו לצועניה, והיא לוקחת ממנו מטבע ומסובבת מעל היד שלו, והיא אמורה להגיד לו כנראה לענות על שאלותיו, או מה שהוא בעצם רוצה לדעת. אז בואו נרד לפרטים ונראה, נבחין במסר הגלוי. אתם רואים איך הוא צייר, ג'ורג' דה לטור, איך הוא צייר את הצועניה. הוא צייר אותה כזקנה, כהה, מכוערת, אבל היא מחזיקה בידה מטבע. תסתכלו, אפילו עשה לה סנטר מרושע שכזה, סנטר שמבליט את המסר שבעצם אי אפשר לסמוך עליה. ואנחנו רואים שהיא מחזיקה מטבע שהוא נתן לה, ובמטבע הזה שהיא לוקחת ממנו, היא מעבירה על כף היד שלו, ועל סמך זה היא צריכה לגלות לו את העתיד. אבל זהו המסר הגלוי. אבל מהו המסר הסמוי? תסתכלו מה קורה בצדדים, בשולי התמונה. יש לנו באמצע, לפני האמצע, תסתכלו בצד שמאל בפינה, אתם רואים שתי בנות כאילו בצל שעומדות באיזושהי צללית בצד, ומסתכלות שאף אחד לא רואה אותם, והיד שלהם נשלחת לכיס של הבחור, ובעצם הן מקייסות אותו, בלי שהוא ירגיש. עכשיו, לא רק זה, יש לנו בחורה חסודה באמצע התמונה. נכון? היא נראית בהירה, חסודה. אולי הוא רומז פה על חטיפות ילדים, ואנחנו נדבר על זה בהמשך. והבחורה הזו שבאמצע, אם תסתכלו מה היא עושה, בתחתית התמונה אתם רואים שהיא גוזרת לו את שעון הזהב שלו. אז בעצם מה ג'ורג' דה לטור מנסה להגיד לנו כאן? תראו, אל תסמכו עליה. אתם באים לשמוע את העתיד, אבל כמו שאתם מבינים, לא כדאי לכם. זה לגבי הציור המדהים של ג'ורג' דה לטור. עכשיו אנחנו נעבור לסיפור שכולכם מכירים, הגיבן מנוטרדם. זה בעצם, מה שאני מראה לכם עכשיו זה איך התייחסו בספרות, בשירים, במוזיקה, לצוענים. אז הגיבן מנוטרדם, כולכם מכירים את הסיפור הידוע, ויקטור הוגו, 1831, הסיפור מספר את הסיפור של קוזימודו. קוזימודו הגיבן המעוות והחרש, שמצלצל בפעמונים של קתדרלת נוטרדם. תראו עכשיו, יש לי קטע מדהים מהיוטיוב של ג'ינה לולוברידג'ידה, השחקנית האיטלקייה המדהימה, שמראים את, בעצם את אזמרלדה, שתכף נדבר עליה. ראיתם את הזמרלדה, ראיתם את ג'ינה לולוברידג'ידה המקסימה, זה פשוט, אין, זה בלתי התואר, הריקוד האירוטי שהיא רוקדת. בעצם היא מייצגת, ג'ינה לולוברידג'ידה מייצגת את, את הזמרלדה. הזמרלדה הייתה הבחורה הצועניה שהסתובבה ברחובות פריז עם, עם הגדי שלה, הגדי הלבן, ובעצם היא רואה את הגיבן מנוטרדם, את הקוזימודו, מולכה במרכז העיר, במרכז, בכיכר המרכזית, כשכל האנשים מושבים ומראים, מסתכלים ומראים על הכאב של קוזימודו, והיא היחידה שניגשת אליו ונותנת לו לשתות מים. פשוט קטע מדהים, יש שיר של גלי אתרי שאנחנו לא נשמע אותו הפעם, אבל אתם יכולים לשמוע אותו, שמתאר את זה ש... היא היחידה שאזמרלדה הצועניה, היחידה שריחמה על קוזימודו ונתנה לו לשתות מים. זה על הגיבן מנוטרדם. עכשיו אנחנו נדבר על חטיפות ילדים. האם הצוענים חוטפים ילדים? האם הם חטפו בעבר? כפי שאנחנו יודעים, בעצם, מדינת ישראל זה קיבוץ גלויות. יש אצלנו אזרחים שנולדו במזרח אירופה, הם הגיעו עם סיפורי חיים למיניהם, וחלקם, אני רוצה להגיד לכם שכשנתתי איתה, אני נותנת את ההרצאה הזו בהרבה הרבה מאוד מקומות, ובמהלך ההרצאות ניגשו אליי אנשים, אתם יודעים שכבר עלו ממזרח אירופה כשהם היו ילדים, והם סיפרו לי שהם נחטפו בילדותם על ידי צוענים, בבולגריה, ברומניה, אבל אני מעדיפה להתרכז בסופרת המפורסמת שלנו, הסופרת מרים ילן שטקליס. אני בטוחה שאתם מכירים את מרים ילן שטקליס. היא כללה את סיפור הילדים מעשה ומשרוקית בין הזיכרונות האוטוביוגרפיים שלה. שתבינו, מרים ילן שטקליס, שהסופרת הירושלמית, היא חיברה ספרי ילדים, היא זכתה, היא הייתה כלת פרס ישראל הראשונה לספרות ילדים, בין שיריה וסיפוריה המפורסמים זה הבובה זהבה, פרח נתתי לנורית, עצו רצו גמדים, ג'ינג'י. אז פה בעצם מרים, היא מספרת שהיא הייתה בת 4 ורבע, כאשר להקה של צוענים חטפה אותה. ואלמלא קרא אחי על השוטרים שיבואו לחלץ אותה מהעגלה, מהעגלה שהיא נזרקה אליה, ייתכן שלא היינו זוכים לשירים ולסיפורים של אחת היוצרות הגדולות ביותר שקמו לנו כאן, מרים ילן שטקליס. היא מספרת את הסיפור הזה בספר האוטוביוגרפי שלה, סליחה, מעשה במשרוקית, והיא מספרת שם איך שיירת צוענים שבאותו זמן נחשבו לגונבי ילדים קטנים, איך חטפו אותה, ורגע אחרי שהאחי הגדול פשוט זז כמה מטרים ממנה, וככה היא מספרת בקולה, שלום ילדה, תראו, היא מספרת, אני פשוט מקריאה מה היא מספרת, ואחרי כן אנחנו נשמע את מרים עצמה בקולה, מספרת איך היא נחטפה. אז מרים אומרת ככה, שלום ילדה, בואי איתי, אומרת הצועניה, אבל אני לא רוצה ללכת איתה, אני מהדקת את הבובה נומי אלי בי, פותחת את פי ורוצה לצעוק. אך הזקנה מרימה אותי, בובה נומי נופלת מידי, ואני קוראת בקול, בובה נומי, בובה נומי. אך הזקנה לא שמה לב לבובה נומי, היא חוטפת אותי וזורקת אותי אל תוך עגלתה, אל מתחת הקילה הלבנה, אני נופלת על הרמת ילדים קטנים, והילדים כמעט ערומים, וכולם מלוכלכים מאוד. ילד גדול שם את ידו על הפה שלי, ואני לא יכולה לומר דבר. והילד הזה הרבה יותר גדול וחזק ממני. והעגלון מרים את שוטו, הסוסים נוסעים את רגליהם, וכל השיירה זזה במהירות רבה. בסיפור הזה, מעשה במשרוקית, מרים מדלגת בחן ובכישרון בין הבנלי להומוריסטי והמעורר אימה, ומסיימת בסוף טוב. תראו מה היא אומרת. לפתע פתאום ירדה עלי יד גדולה, אחזה בי בזהירות רבה, הוציאה אותי מתוך ערימת ילדים שבתוך העגלה. ראיתי לפניי ראש של סוס עם עיניים גדולות גדולות ומבוהלות, וראש של איש גדול עם שפם ארוך, והשפם מתנועע ומחייך. ושנים לא מועטות לאחר אותו מעשה, הייתי לפעמים שוכבת ונזכרת ומבהילה את עצמי. אולי הוציאו אז ילדה אחרת מתוך העגלה ההיא. אולי טעה השוטר והצועניה הזקנה תכריח אותי לרקוד על חבל ולקבץ נדבות, ואני פוחדת מאוד. ככה מרים מתארת את בסיפור, ובואו נשמע את מרים מדברת ומספרת את הסיפור הזה. בתחילה אתם תשמעו את הסופרת האוטוביוגרפית שלה, זו שכתבה את הסיפורים האוטוביוגרפיים, ואז תשמעו את מרים מספרת את זה. בבקשה.
היא אמרה שהיא הייתה בת 3, האח שלה היה בייביסיטר שלה, והיא עמדה ברחוב, והיא זוכרת גם שהמשרתת אמרה שהצוענים שוב הגיעו העירה, תיזהרו ילדים, ובכל זאת האח שלה יורד, ואומר לה, אני רק אלווה את החבר עד הרחוב, תחכי פה. משאירים אותה לבד, ואז הצוענים מגיעים וחוטפים אותה.
ידעתי שזאת שיירת צוענים, מפני שהעגלות היו מכוסות קילות לבנות. ואני ידעתי שאלה הם צוענים. השיירה התקרבה אל הבית שלנו ועמדה. ומתוך עגלה אחת יצאה צועניה תקינה, ואני רציתי לצעוק, והיא לא נתנה לי, והיא שמה את ידה על הפה שלי, וזרקה אותי אל תוך עגלה אחת, על ערימת ילדים מלוכלכים, מתחת לכלה, והידה ונסעו.
טוב, זה בעצם מרים בקולה מתארת את מה שקרה לה. עכשיו אני רוצה לעבור לשיחת טלפון שקיבלנו, שהקלטנו יותר מוקדם היום, עם חברתי היקרה דולי רוזנברג, שגדלה ברומניה ויכולה לספר בעצמה את המפגשים שלה עם הצוענים ועם דובים, מאלפי דובים וכדומה. בבקשה. שלום דולי, מה שלומך יקירה? אנחנו מראיינים עכשיו את דולי רוזנברג, שיש לה בלוג בפייסבוק בנושא היסטוריה, אומנות, דתות. אז בואי דולי, תציגי את עצמך וגם תספרי לנו מניסיונך וידיעותייך על הצוענים ברומניה, כיוון שאת ילידת רומניה. בבקשה דולי.
היי חווה, כפי שאמרת, עליתי מרומניה בגיל 15, בעלת תואר ראשון ושני בתולדות האומנות ודוקטורנטית לאומנות, ואני, כמו שאמרת, אני כותבת הרבה על אומנות, היסטוריה ודוקטורט ומקומות שאני אוהבת לבקר, ולפעמים גם להדריך אחרים, במיוחד במוזיאונים, וכל מה שקשור לאומנות והיסטוריה. החוויות של הצוענים ברומניה כקבוצה גדולה מאוד מתוך כל הארצות של הבלקן, אז יש איזשהו זיכרון ילדות קדום, אני חושבת שהייתי בת 4, שהלכתי עם סבתי ברחוב, והיא פגשה מה קרה, ונתחילו לדבר, ואז הרגשתי לחיצה, דחיפה קלה בגב, וחשבתי שסבתי ממשיכה ללכת בעצם, והלכתי יחד עם אותה דחיפה, ואז לתדמתי, שהרמתי את העיניים, ראיתי לידי צועניה זקנה, וכל ה... סיפורים המפחידים של חטיפות על ידי הצוענים, את יודעת, סבתא שלי נכנסה שם באמת לפעולה.
רגע, אבל היא נראתה לך צוענית? את הבנת ישר שהיא צועניה?
היו שם הצוענים, הייתה קבוצה די גדולה, ופתאום ראיתי את הצועניה הסקנה, ואז חיברתי שבעצם מי שדחפה אותי מהגרף ככה קלות, הייתה הצועניה, וסבתי הייתה במרחק מסוים. היא ראתה את המתרחש, ואז היא התערבה, ובאמת הצילה את המצב. וכל הסיפורים האלה, הצוענים גרו
רגע, אני רוצה להבין דולי, לפי דעת איך זה היה ניסיון חטיפה או משהו כזה?
יכול להיות, אבל אני חושבת שסבתא כדי לא להגביר את החרדה, היא ניסתה איכשהו למתן את זה, אבל זה כן. היו הרבה סיפורים שהסתובבו באותה תקופה. הצוענים גרו בדרך כלל בפאתי העיר, הם היו עדיין עבדים, זה עוד לפני שהקומוניסטים איכשהו קיבלו אותם בכל מיני כפרים, והסתובבו עם עגלות כאלה גדולות, עם כל מיני, עם הרבה מאוד ילדים והרבה מאוד אנשים, ותמיד הם התערבבו בתוך, היה קשה לעקוב אחריהם. במיוחד שמדובר בשווקים ומקומות הומים.
הם ניצלו את ההמון, את הקבוצות הגדולות.
הם תמיד ידעו לנצל, הם היו מאוד זריזים וזריזי ידיים והכל, וידעו לנצל את ההזדמנויות האלה. וכנראה שזה היה ניסיון כזה, הסיפורים שרצו זה שהם בעצם ניסו לחטוף ילדים ולהפוך אותם לסוג של חיילים שלהם, כן, קיבוץ נדבות וכאלה דברים.
בעצם אז, זה כמו הסיפורים, להעמיד אותם בפינות הדרכים ושהם כן. יקבצו נדבות עבורם.
כן, כן, שזה באמת נורא, משום שראיתי לא פעם גם בבוקרשט, כבר בשנות ה-70, שזה כבר 70-80, שזה כבר היה שנות הקומוניזם, ילדה בת 4 עם אח צעיר ממנה אולי בשנתיים, על איזה פינת רחוב לבד, באמת מקבצים לדבות או מנסים להבדיל למכור כל מיני פרחים או כל מיני דברים שאף אחד לא צריך אותם.
אבל הם היו צוענים לדעתך או שהם היו...
כן, 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 הם היו צוענים. זה באמת היה סוג, זה כמו... היו כל מיני מלאכות וכל מיני עיסוקים שהיו קשורים בהם, כמו קיבוץ נדבות או קריאת הניחוש העתיד בכף היד, ומזה היו מתפרנסים וכל מיני דברים. יחד עם זה, לצד הדברים האלה, היו גם, הם נודעו כאנשים מאוד קישרונים במוזיקה, במלאכות, הם ידעו לאבד כל מיני כלי נחושת בצורה מופלאה. אז היו כל מיני דברים, אני חושבת שבעיקר בגלל שלא כל כך הבינו לא את התרבות שלהם ולא את המניעים שלהם, אז זה היה סוג של חשדנות הדדית משני הזדים. וכציבור די מדוכא הם היו צריכים להתפרנס מכל מיני דברים והמצאות. ואחד הדברים שרציתי לספר לך היום.
כן.
שהם ידעו לעשות, הם הצטיינו באילוף בעלי חיים, בעיקר באילוף דובים חומים שחיים הרבה, גם כן זאת קבוצה מאוד גדולה בערי הקרפטים ברומניה.
כן, נכון, כי יש שם הרבה מאוד דובים, ואני שמעתי הרבה מאוד, נכון, כשאני הגעתי לרומניה בתור מדריכה, שמעתי כל כך הרבה סיפורים על צוענים שיודעים לאלף דובים, אז בהחלט מעניין.
עכשיו, הם ידעו לאלף, הם הלכו אותם כבר מגיל צעיר בתור גורים, ואחד הדברים שהם השתמשו באילוף הזה, זה לצורך סוג של ריקוד, ריקוד הדוב, שזה היה בעיקר בירידים ובכל מיני חגיגות, וגם משהו מאוד ייחודי שנקרא דריסת הדוב או דריכת הדוב, ברומנית זה נקרא קלקטורה אורסולי, הם השתמשו בזה כשיטה לריפוי כאבי גב, לא פחות ולא יותר.
כאבי גב? איך הם יכולים לראות כאבי גב?
כן, כן, משהו מאוד מיוחד. במיוחד בעונת האביב, אחרי החורף, הם היו הולכים, מתהלכים עם הדוב בכפרים, ושואלים מי צריך טיפול נגד כאבי גב. המטופל הפוטנציאלי היה צריך לשכב על הארץ, זה הדוב, יחד עם המאלף שלו, היה דורך... או ממש יושב על המטופל, והוא ידע להפעיל לחץ מתון או לחץ חזק יותר לפי הצורך, וזה בדיוק העניין. לכאורה המשקל של הדוב הוא ממש מסוכן, אבל המאלף יחד עם הדוב שידע איך לעשות את זה, אז בעצם זה היה שיטת הטיפול.
האנשים היו מוכנים לשכב מתחת לרגלי הדוב?
כן, יש בפוסט שלי גם אפשר לראות צילום.
נכון, את פרסם.
1946, ותחרית של אחד האומנים היותר ידועים ברומניה, תיאודור אמן.
כן, כן, חשוב שאני אציין שאנחנו נפרסם את ה... את הפוסט שלך על הדובים בדף שלנו, בדף שלי בפייסבוק, חווה חוויה חווה דורני, בבקשה תסתכלו, זה פוסט מאוד מעניין. כן דולי, בואי נמשיך.
בכלל מוזמנים לעקוב אחרי הדף שלי.
הדף של דולי רוזנברג בפייסבוק, בוודאי, דף מאוד מעניין. כן, בבקשה.
אז השיטה הזאת המשיכה די הרבה שנים ברחבי כל רומניה, בעיקר במולדובה ובעיקר בכפרים, עד שבשנות ה-50 של המאה הקודמת היא הופסקה. עכשיו, זה לא שפתאום יצא צו איסור בגלל העניין שבאמת עניין של בעלי חיים שאסור להשתמש בהם לכל מיני צרכים. הצו כזה היה עוד מתחילת המאה. לא יודעים בדיוק מה קרה, בגלל שכמו שידוע לצוענים אין תיעוד כתוב, אבל זה הפסיק.
כן, דיברנו על זה שאין להם כתב, אז הם לא כתבו על עצמם ואין תיעוד.
זה אחד הקשיים גם לעקוב אחרי התולדות שלהם, וגם בעצם לדעת את הדברים בצורה יותר אובייקטיבית, משום שכל מה שאנחנו יודעים זה תיעודים של אנשים מהצד שלא תמיד כאמור, הבינו את המינים שלהם, את הסיבות שלהם, וזה לא פעם עניין של פרשנות, פרשנות כזאת או אחרת.
וגם גזענות, גם גזענות אפשר לומר.
כן, סוג של מיעוט שהוא, אגב, באימפריה הביזנטית, שמשם התחילה השיטה הזאת במאה ה-12, ומשם זה נפוץ בכל אזורי הבלקן, ומשם אפילו הגיע למערב אירופה. הם היו בעצם עבדים, זאת אומרת, נטולי כל זכויות ודי נרדפים.
כן, בהחלט.
וכאשר השיטה הזאת כאמור הופסקה בשנות ה-50, שאנחנו לא יודעים ממש למה. אז מה שמעניין זה שבפארמים של רומניה אפשר למצוא היום ג'ל מיוחד לכאבי גב, לתיקון בכאבי גב, ועל הקופסה, על האריזה, יש תמונה של דוב חום, והכותרת, השם של המשחה, זה פוטרה אורסולי.
כן, ראיתי את זה בבלוג שלך. יש את התמונה, זה מעניין יהיה.
עכשיו, מי שלא מכיר את הסיפור של השיטה, לא יבין מה הקשר בין הדוב לג'ל של הנגד כזה.
נכון. אז הוא צריך לקרוא את הפוסט שלך, ואז הוא יבין.
צריך לקרוא את הפוסט ויבין, וחוץ מזה, זה יפה שאיכשהו מהשיטה הזאת, שהייתה, התקיימה מאות שנים, עדיין יש שריד בצורה הזאת, כן, זה הקשר שעדיין יש איזשהו משהו מכל האמונות שהיו, כי היו אמונות מאוד חזקות, ומי שיקרא את הפוסט יבין בכלל העניין של הסגולות מרפא שהיו מיוחסות לדובים ולכל מיני דברים שקשורים בהם.
מאוד מאוד מעניין, יקירה, מאוד מעניין. תודה רבה שהחכמת אותנו והשארת אותנו, ואני בהחלט מצפה לשיחות הבאות שלנו ביחד.
בהחלט.
תודה רבה לדולי רוזנברג, בעלת הבלוג המאוד מעניין. אני ממליצה להיכנס לפייסבוק ולראות את כל הסיפורים המעניינים של דולי. כל טוב לך, בשורות טובות.
תודה.
ביי.
ובכן, שמעתם את דולי רוזנברג המקסימה, אני בהחלט ממליצה להיכנס לדף פייסבוק שלה, דולי רוזנברג, היא כותבת שם דברים מאוד מעניינים, וכמובן, אנחנו גם נפיץ את זה בעמוד הפייסבוק שלי, חווה דורני, חווה חוויה, אנחנו את כל הדברים האלה שאנחנו מדברים עליהם, אתם תראו בדף שלי, תעשו לי לייק, ואני אשמח שתכתבו לי כל העולה על דעתכם בנושא הזה שדיברנו עליו. עכשיו בעצם אנחנו מתקדמים למשהו האחרון שאני רוצה, למרות שאני הכנתי פה, יש לי לפחות עוד 5 נושאים שונים על הצוענים, אבל אני פשוט רוצה לדלג ישירות לאופרה קרמן. בעצם אתם בטח מכירים, שמעתם את האופרה, זה האופרה בין המפורסמות ביותר בעולם. באופרה קרמן, עוד פעם, יש לנו את הצועניה, האופרה קרמן כמובן של ג'ורג' ביסה, שהוצגה בכל מיני בתי אופרה בעולם. האופרה הזו, מהאופרה של פריז, הקטע של הצועניה שמפתה גבר, כמובן, להגיע לחבורת השודדים שלה. וזה עוד פעם, מראה את איך התייחסו בעצם לצועניות כקוסמות, כמגידות עתידות, כמפתות, בעצם מובילות גברים לתרבות רעה. אז בואו נראה את הקטע מהאופרה של פריז, 20 שניות, כדי שרק תתרשמו, מי שזוכר, מי שמספיק מבוגר, זוכר את הפרסומת שהייתה לנו ברדיו, תרמתי דם, אז זה בדיוק מהאופרה של ביזה. טוב, אז כמו שאתם ראיתם, קרמן מחזרת אחרי הגברים ומשכנעת אותם להישאר איתם, איתה בלילה וכדומה. אז זה מה שנקרא, מראה לנו את הגישה לצוענים. דרך אגב, אני לא יודעת אם אתם יודעים, אבל יש מעמד מלוכה לצוענים ברומניה. הייתה כתבה בוויינט מ-2015, שהגיע לכאן הבן של מלך הצוענים שנפטר, והוא הגיע לאיזושהי, לראות את התערוכה שעשתה רוני בן-ארי במוזיאון ברמת גן על הצוענים. היא עשתה צילומים מאוד יפים, היא צילמה צילומים מאוד יפים של הצוענים, והוא בא לראות. אבל לצערנו, הוא נחשד כעובד זר בשדה תעופה, ולא ממש רצו לתת לו להיכנס. זה הקטע מאוד לא מכובד וקצת בעייתי. אנחנו נסיים בעצם, למרות שיש הרבה מאוד נושאים שעוד לא עברנו, אנחנו נסיים ביחס לצוענים במאה ה-20. כמו שאתם יודעים, במלחמת העולם השנייה נרצחו קרוב למיליון צוענים, ועוד פעם, על ידי הנאצים. אבל עוד פעם, אנחנו לא בטוחים לגבי המספר, כמו שאמרנו, אין לנו סטטיסטיקות לגבי הצוענים. עד היום הם סובלים מביטויי שנאה וגזענות בקרב האוכלוסייה בכל מקום כמעט. אפילו הקהילה שנמצאת בירושלים לא ממש מקבלת יחס הגון מהשכנים הערבים שלה. ברומניה אפילו צ'אוצ'סקו שלח את החיילים שלו לשדוד מהם את הזהב, יישב אותם בכוח בערים, אבל זה לא הספקנו גם לדבר על זה. ב-2010, שרת הפנים של סרקוזי ניסתה לגרש את הצוענים מצרפת, לא כל כך הלך לה, האיחוד האירופי די כעס וטען שזה מביש לנסות לגרש אותם, 1,000 מתוכם הצליחו, יצאו וחזרו שוב אחרי כן. זהו, זה הנושא, לא הספקתי לדבר על הלבוש של הצוענים, חבל מאוד. אני רוצה עכשיו לעבור לפינה של ארץ ישראל. תמיד אנחנו מסיימים בפינה של ארץ ישראל, אז אני רוצה להראות לכם בפינת הטיול שלנו את המפקדה הסורית ברמת הגולן. היום אני מציעה לכם טיול ברמת הגולן. אני קוראת לטיול הזה שביל אלי כהן. אנחנו הולכים בעקבות 7 תחנות של המרגל אלי כהן, ואתם רואים את התמונות, יש לנו כאן את המפקדה הסורית, מה שנקרא הארוסה, היינו פוקדים את זה, אני מגיעה לשם הרבה, ויש שם סוגים של גרפיטי על הקירות, חד הגרם המדרגות שנהרס כמובן, על ידי, בצורה מסוימת על ידי הפגזים ובמלחמות למיניהם. משנת 67 אנחנו, זה נמצא בשטחנו. היום הוחלט באיזשהו שלב, מסתבר שיש על התוכנית, על השולחן איזושהי תוכנית ענק בעלות של 15 מיליון דולר, להפוך את המבנה המוזנח הזה למרכז התיישבותי חקלאי, וכנראה המועצה האזורית גולן וארגון השומר החדש ינהלו את הפרויקט הזה. דרך אגב, המבנה הוקם בסביבות 1960, הפך למרכז עצבים של הצבא הסורי. מהחלונות המנופצים אנחנו רואים את הנוף המושלם עם נוף מאוד יפה לסוריה. מכאן כמובן, בתוך החדרים האלה גם פעל המרגל הישראלי אלי כהן, שכנראה שם ביקר בחדרים האלה בקביעות. במלחמת ששת הימים הופגז המבנה ופגז חדר לשם. דרך אגב, משתמשים במבנה הזה גם בהרבה מאוד סרטים, כאתר צילומים לסרטים. כרגע החזון הוא להפיח חיים במקום, והטיול הוא בעקבות אלי כהן, שנקרא שביל אלי כהן, מיזם להנצחת פועלו של אלי כהן, זה כולל 8 תחנות ברמת הגולן, בין חמת גדר עד פעתי קונטרה, וכמובן, הנקודה האחרונה, זה הסלע שמציין את נדיה כהן, צופה לכיוון סוריה, ומחכה לבעלה שישוב. בזאת חברים, אנחנו מסיימים את התוכנית, הזמן עובר מהר כשנהנים, כמו שאתם רואים. אתם מוזמנים להיכנס לדף הפייסבוק שלי, חווה דורני, חוויה, תעשו לייק, ולדף הפייסבוק של התוכנית ברדיו סול, מי שרוצה לראות, לשמוע אותנו שוב, פספס משהו, ועל רקע שיר הסיום, אנחנו נאחל לבשורות טובות וחזרתם של החטופים והחטופות. תודה רבה, ו... ערב טוב.
האדמה עצוב ורע ומר לי בנשמה עוד פעם
אמר לי דרי 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 דרי
וגם בחור יפה אשר אותו אהבתי נטש אותי להנחות ללא מילה רק הכינור המתנגן לו כל הזמן רק הוא נשאר לנצח נאמן עוד פעם
אמר לי דרי 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 דרי
חיי כבר מלאה דמעות ויין ובקרוב אלך מבלי להיפרד אל העולם הזה הגעתי בטעות נגן לי כינורי עד שעמות עוד פעם
שוטפים גלב, מתגלגלים וממלאים עכשיו את שתי עיניים